וכל אחר אני עכשיו אני צריך לבחור את החוב האחרון. לא, אולי יש לי עוד חובות. בואו, הספסתי לכם את הדבר הזה. עסקנו בשאלה איך אתה פה, בסדר, לא, חזרתי שם. מתחמק ממך. איך אנשים כמוני, לא עלינו ברוך השם, שיש להם איזשהו מחשבות ליברליות, שמאלניות, זקנים, נבח, לא עלינו. חולשה, יש להם חולשה כזו. אני מדבר משהו, זה לא חשוב עליך, אני רק תופס עליך. יש להם חלישות בגבורה הישראלית שלהם, ושלכן הם משום מה יש להם איזושהי עמדה כזו רופסת, ליברלית כזו, גושניקים בקיצור. הושפעו יותר מדי עם הרב קוק, פסקאות מסוימות של הרב קוק שצריך לאהוב את הבריות כולן. הרי זה שבת ישראל, איך אמר לי פעם חבר דווקא מרכזית, האמת היא כך הוא אמר לי, תראה, האמת היא שכמו שאנחנו אוהבים יהודים צריך לאהוב את כל אדם. כל אדם צריך לאהוב אותו כמו שיהודי אוהב יהודי. אבל עם ישראל, אתה יודע מה זה עם ישראל? כמו שאוהבים, כל יהודי צריך לאהוב, זה מה שאנחנו נשים כלפי אדם סתם, זה מה שצריך לאהוב כל אדם בעולם, כל אדם בעולם. עם ישראל, זה, אתם יודעים מה זה עם ישראל? זה בכלל ככה, כל יהודי כך צריך לאהוב. טוב, שואל, הבעיה היא כלומר לא שאנחנו, אתם רוצים דפים. אז אני רוצה להציג לפניכם גישה מעניינת של יהודי מעניין, רציונליסט, ברוך השם. אמרתי לכם שעשה את דרכו מעולם מאוד מאוד מתבולל, ולאט לאט הוא התקרב. קירב את עצמו והתקרב, אבל באמת מה שקירב אותו היה תפיסה הומניסטית, כלומר תפיסה שבאמת אתם רואים בטח עם שבוע שעבר את הדיון אפילו על המשנה הזאת, חביב אדם שנברא בצלם. אתם זוכרים שדיברנו על זה, שאמרתי לכם שברגע שהמושג צלם הוא המס בכל המשמעויות הקבליות, אז ברור שגויים זה לא שייכים לזה, כי אם צלם זה כל הדמות האלוקית, הקומה השלמה של האלוקות, אז באמת גויים, מה איתכם? אתם חיים. אז ברגע שהוא אמר על המשנה הזאת, כל המטען הרוחני הזה, אז הפשוטה של משנה, ראיתי לכם ששואלים את רב חיים ויטל, אתם זוכרים את זה? היו דפים פה מהר אספתי אותם, חס שלום שלא, מי שיש לו, אם מישהו אותם יש לי אותם. טוב, אז שמואל הוגו ברגמן, כמו שאמרתי לכם, הזכרתי כבר, היה אדם באמת מאמין גדול, אלא מה שבאמת תפיסת העולם שלו הייתה מאוד הומניסטית וליברלית, והוא הוא נותן פה בפסקה הזאת דרך שלו איך הוא יפרש, אדם הומניסט, איך הוא יפרש את מה? את הסוגיה הזאת של בחירת ישראל. כן.
הומניסט בגלל התורה או אף על פי התורה?
לא, בגלל התורה. בחינת התורה. זה א' ב' של האמונה שלו באל. האמונה שלו באל, מין לבני אדם. סלם הראשון של האדם באשר הוא אדם. בואו תראו. לא אגזול הרבה מזמנכם. עכשיו אמרתי לכם, זה ספר הזה נקרא חינוך התיכון, אחרי היהדות בחינוך התיכון, חינוך התיכון הכללי. היה דיון שלם איך מחנכים ליהדות בתיכון כללי. בסדר? ירידת הדורות. וזה כבר התגובות, בואו כך, בסדר, יש שם. זה כבר החלק האחרון של הספר הזה, אחרי שמבין את ההרצאות, זה כבר תגובות לנגיבים או הערות, ואז הוא חוזר. אז הוא אומר, לא אגזול מזמנכם, בדרך כלל איני אוהב ויכוחים, ועל אחת כמה וכמה ויכוחים על אותם העניינים הטרנסנדנטיים שדיברתי. כלומר, הוא דיבר באמת על החשיבות איך ללמד תנ"ך, דברים מהסוג הזה, ובעצם ללמד תנ"ך זה באיזשהו מקום להנחיח בתוך העולם המחולן, הכללי, משהו שהשמיים פורצים פנימה. איך נגיד? זה התפרצות של משהו לתוך העולם, כן? שאלת האמונה, לדעתי, היא שאלת ניסיון. כלומר, זה לא שאלה שאפשר להוכיח אותה. זה או ש... סיפרו לי פעם על מישהי שאף פעם לא עלה כאב ראש. אז כל פעם שמישהו דיבר על כאב ראש, היא חשבה שזה דומה לכאב שיניים. יש כאב שיניים לא עלה. או שכאב לך פעם הראש או לא, כל מיני דברים, אם לא התעשית בהם, איך תסביר לעיוור צבעי מה זה כחול? אפשר? להסביר לו מה זה כחול? את ההתנסות בחוויית הכחול? אפשר להגיד לו שיש אורך גל כזה שאלה שרואים קוראים לזה כחול, אבל הוא לא יבין מה אתה מדבר, כי הוא לא יבין מה המשמעות. האמת היא גם כן, באמת אתה מבין את הזיקה בין הצבעים לבין אורכי הגל? אתה ממש מרגיש שעכשיו עברת מהספקטרום לאורך גל אחר?
יש הבדל בין מרגיש
למבין. מה ההבדל? תראה, למשל, אני לא מבין מה ההבדל, אז תן לי, אני ארגיש את זה, אבל אתה יכול להסביר לי שאני ארגיש את ההבדל בין מבין למסביר?
גם מישהו
שיודע
מה זה כחול לא יבין מה אתה רוצה,
אם
אתה מסביר
לו כחול לא דבר. הבנתם? אין צורך, בואו לא נדקדק. בואו לא נדקדק בדברים. אז מה, אין אנחנו יכולים, אז אומר, אמונה או שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין, אי אפשר להכריח מישהו להאמין. אי אפשר באמצעות איזשהו פיגומים תבוניים, בסדר? פיגומים טיעונים, סדר של... זה הבדיחה המפורסמת, אחר כך ראיתי ששמו את זה בסרט, אני לא יודע, בסרט... שירם אברום שמעתי את זה, אבל ראיתי אחר כך שזה בטח איזה סיפור ערבי ישן, זה לא הפליא אותי כל כך.
איזה סיפור?
מה, איזה סרט חטרתי שאתה שואל? איזה סיפור, סיפור רב אברום תמיד היה מספר, רב אברום שפירא, מאיר ורבי, אז לא הייתי אצלו, אז הוא היה מספר תמיד ששני אנשים מתווכחים, מה שיש שם על הגדר זה חתול, ציפור, חתול, ציפור, חתול, ציפור, מישהו מגיע הריון גאוני, אם נזרוק אבן וזה יעוף, סימן שזה ציפור. אבל נכון, תזרוק, לוקחים אבן, זורקים, זה אף. אז מה הוא אומר לו, אתה רואה? הוא אומר, תשמע, אם לא הייתי רואה בעיניים שלי, בחיים לא הייתי מאמין שציפור, שחתול יכולה לעוף. איפה זה הופיע? בסרט בית לחם זה הופיע. בתור חוכמה ערבית. זה לא פלא, כי הירושלמר זה האלה, לקחו הרבה דברים מערבית. אתם יודעים, ירושלמר זה אתם יודעים, אה? לא, זה לא הנושא עכשיו ביקורת. אני רק אומר לכם שפתאום גיליתי שהחוכמה הזאת היא לא חוכמה של... יהודים דווקא, אלא היא חוכמה של... מה? ברור, ברור. כמו שהילדים בשערי חסד היו משחקים עם חישוק כמו הערבים... אחרי מלחמת ששת הימים גיליתי שכל מיני משחקים שראיתי אותם משחקים אותם בשערי חסד, הירושלמים שיחקו אותם, זה ממש כמו המשחקים שהערבים שיחקו אותם בעיר העתיקה. הילדים שיחקו אותם סוגי משחקים.
זה כי יש גבול למה אתה יכול לעשות עם צמיד.
נכון, נכון. אז או ששניהם המציאו את העניין הזה, או שבאמת בירושלים היה דו-קיום מעניין ותיק, כמו שהנוסח של הניגונים של מירון, ניגוני מירון, הם ממש דומים לג'אנר של איך שהערבים מנהיבים את הקהל. אם ראיתם פעם איך משהו קריאות קצובות,
יש שבו קהל מתלהם.
נכון, ולכן גם הם, נכון, תעשו כל מה שאתם רוצים, זה בכלל לא בעיה בעיניי, רק אני אומר לכם שתדעו לכם שהיה דו קיום בארץ הזו, בין יהודים לערבים, וערבים, והיהודים למדו מניגוני מירון, וחלק אתם מכירים את השיר הזה, שגם הרב עמיטל היה שר את זה בגלל שהוא שמע את זה ביקב מי שחרלה, שהיה ירושלמר, כידוע לכם. מלך רחמם רחם עלינו טוב ומתים ושרים מלך רחמם רחם עלינו הציבור עונה טוב ומתים וידה אחד קונה, קורא והציבור עונה כל מי שראה פעם הפגנה מתלהטת של אויבינו יודע שזה הנוסח וזה הסגנון מכירים את השיר המפורסם ירושלמי שכולכם אמר רבי עקיבא?
כן
נכון, זה קריאות קצובות, קשה למצוא שם מלודיה, נכון? אתם מסכימים איתי, גם אנשים לא מוזיקליים במיוחד יתקשו יתקשו לראות בזה, אלא באמת קריאות כתובות עולות וירדות, מהדהדות, זה שיר חשוב מאוד. אבל הנוסח שלו, הניגון שלו הוא ניגון ארצי ישראלי. אתם יודעים? אגיד לך עכשיו, אתם יודעים מה זה שעון ארץ ישראל? לא, שעון ארץ ישראל זה השעון שתסתכלו בלוח טוקצ'ינסקי לכל המנהגים, שעון ארץ ישראל. מה שעון ארץ ישראל זה השעון שבעצם היו משתמשים פעם כשלא היו שעונים ולא היה זה, אז היו כל פעם משקיעה מאפסים את השעון ל-24 שעות. זה שעון שזז לפי השקיעה. השקיעה, אתה רואה את השקיעה, אתה מאפס את השעון ל-24 שעות, שעון ארץ ישראל מתחיל, כל יום הזיזו אותו. אבל אתם יודעים איך זה היה נקרא באמת? הרבי שר זייגר. הרבי שר זה אתם הבנתם, זייגר אולי לא הבנתם, זייגר זה שעון. שעון ארץ ישראל זה הרבי שר זייגר. זה ה-natives, היהודים. הם אימצו את כל מיני דברים. הלבוש שלהם, טוב, לא חשוב. מה? נכון? הרבי שר זה של ערבים. הרבי שר זה של ערבים.
זה לא
בגדים
של ערבים, זה בגדים של
ספרדים. לא, זה הדברים ספרדים איפה.
אבל האמת שם.
לא, לא, בסדר, אני רק אומר ששטריימל זה דבר חשוב. בקיצור. מה נכון?
מה פתאום, לא, מה פתאום.
לא, לא. הנקודה היא שהערבים פלטו, נשמו את מה שהיהודים פלטו. אוקיי. שאלה עם פיר פשוטה. שאלה של ניסיון, אין יכולים להתווכח על די הוכחות, כמו שדרש אחד החברים, אלא די הניסיון כשם שאי אפשר להתווכח עם עצומה, אם יש אור או איננו. לכן אין אני בא לדרוש קפיצה. הוא אומר, מי שרוצה ללמוד תנ"ך, הוא עושה קפיצה. הוא עושה קפיצה מעולם מעולם החול אל עולם הקודש. מי שבא ללמוד תנ"ך, ותנ"ך הוא דבר השם, ואי אפשר ללמוד תנ"ך אלא בתור הבנה שמדובר פה בדבר השם. ואם אדם לא מוכן לעשות את הקפיצה הזאת, רוצה שיוכיחו לו את זה, לא בבית ספרי. אני לא יכול להוכיח. זה הקפיצה שנדרשת. לכן אין לי בא לדרוש קפיצה. מי שלא רוצה לו, רק חיוויתי דעתי שכדי להבין את מה שמתרחש בעם ישראל, כדי להבין את מה שמתרחש בעם ישראל, צריך לעשות את הקפיצה הזאת, ובייחוד כדי לקרוא את התנ"ך. עם ישראל הוא לא עם שניתן להבין אותו בכלים רגילים. כיוון שצריך לעשות את הקפיצה, מי שיכול לעשות קפיצה, אומרים, אז שיקפוץ, ומי שלא, שיקפוץ לנו. זאת אומרת, זה לא, אין פה ברירה אחרת. אוקיי? ואני שאינני יכול לתרום תרומה לשאלות הדידקטיות, זאת אומרת, אני לא יכול להראות איך מקפיצים, איך, לא יודע מה. ניסיתי בכל המתאים להראות שאפשר לעשות קפיצה כזאת, אפשר לעשות את הקפיצה הזאת, שרק אם עשית את הקפיצה הזאת אתה יכול להבין הבנה אמיתית מה שמסופר לנו במקרא, רק אז תוכל באמת ובנה וביושר להבין פסוק כמו וידבר השם אל משה, שזה הפסוק הכי קשה בתורה. זה אני הוספתי כי באמת אתם מבינים מה קורה פה. אנחנו אומרים וידבר השם אל משה כאילו שאחד מדבר עם השני, אבל מה זה השם מדבר עם משה? מה זה הדבר הזה? מה, זה תופעת הנבואה. אתה לא יכול להבין את הפסוק הזה, אלא אם כן אתה מבין תופעת הנבואה. תופעת הנבואה זה דבר קשה להבין אותו. אז וידבר השם אל משה. אני אמרתי לעצמי פעם, אחר כך ראיתי שלוינס כותב את זה. בשמו של לוינס כותב את זה. זה הפסוק. ואחר כך כתוב שמישהו אחר שיש לו 70, המון פירושים לפסוק וידבר השם אל משה. מה זה הדבר הזה? אז זה קפיצה. אני חפץ לעמוד רק על יד אחד שדוקטור ליבוביץ' דיבר עליו. ליבוביץ', דוקטור, ישעיהו, שהיה דוקטור, כן. ליבוביץ' הצעיר. אוקיי? תפיסת המציאות כסקלרית, זה תפיסה קלאסית של ליבוביץ', שהמציאות היא ניטרלית, היא מהאום. היא לא פרו-יהודים, המציאות היא לא אין בקדושה, מה ש בשום פנים ואופן ברגמן לא הסכים איתו. ברגמן היה יריב ראוי, גם היה כבד מבחינת הידע. אז תפיסת המציאות כסקלרית, כי המציאות נמצאת כך וכך ואין בה כיוון, המציאות לא מובילה לשום דבר. אין וקטור, אתם יודעים מה זה וקטור? זה כיוון עם עוצמה, נכון? כאילו התפיסה שהולכים לקראת משהו, המציאות הולכת לקראת משהו, מתפתחת לקראת משהו, אז לייבוביץ' אומר לא, המציאות ניטרלית, כל מה שיש זה מה שאדם מתעין עליה, מסביר עליה, מעמיס עליה משמעויות, אבל המציאות עצמה היא טופו. מה שתכניס בה יהיה בה, זה בסדר, זה אוקיי? עד כמה שהצלחתי אני להבין את היהדות, תשימו לב סגנון, סגנון הוא אמיתי, הוא לא פוזה, הוא באמת, אני לא תופס, אני לא הבנתי את היהדות ככה. הרי השקפה זו מנוגדת לגמרי לתפיסה היהודית, שראינו עושים שם ממשות, יש בה וקטוריאליות, יש בה כיוון לקראת הגאולה. פה הוא באמת, גם הוא עצמו באופן אישי מאוד מאוד, יש עוד דברים שלו מאוד מאוד יפים, הוא מאוד היה קשור לתפיסות של הרב קוק לגבי התעלות העולמות. יש רעיון שלו לקראת שנת ה-90 לחייו, אז הוא אומר, אני כמו הרב קוק לא מאמין במוות, לא מאמין שיש מוות, אני כופר במוות, זה מעבר לחיים אחרים, אבל המוות הוא תומעתו, היא שקרו, הוא ממש מצטט שם פסקאות שלמות מאורות הקודש של הרב קוק. טוב, עכשיו עד כאן זה לא קשור לנושא שלנו, עכשיו מגיעים לנושא שלנו. דיברו על ההתנסות שיש ברעיון הרכיבה. אתם איתי? זה הבעיה, כן? אתם מבינים שהוא גם יוצא מנקודת מוצא. ואני הזדעזעתי לשמוע את הדברים האלה. אני רואה כאן אי הבנה גמורה, כי ברור שמה? שאני לא מוכן, אני מצד אחד רוצה לעמוד מאחורי רעיון הבחירה, מצד שני אני בשום פנים ואופן לא מוכן מה? להתנסה. אז איך אני אוכל את החבל הזה? שתי הקצוות. הבחירה הוטלה עלינו מלמעלה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לא קשור לתודעה העצמית שלנו, אלא הוא קשור לתפקיד שלנו בתוך ההוויה. אתם עדיין, אנו קרויים להיות עדים. אילו היינו מוצאים בן מלך שנמצא שיקור שוכב על יד הדרך, והוא היה קורא אני בן מלך, כלום הייתה בכך התנסות? אם אני רואה את מצבנו החני והדתי, כלום אפשר לדבר במציאות שלנו ההתנסות, כשאנו לא פרענו את השטר, אז יש לנו תפקיד להיות בן מלך, אנחנו אבל לא פורעים את השטר, אז אנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו להתנסה, כי בעצם יותר משזה שם אותנו בעמדת עליונות, זה שם אותנו בעמדה של פגיעות גדולה, משום שאנחנו לא פרענו את השטר. כמו שאמר דוקטור שכטר בצדק, קחו איזה עיתון שהוא בו אתם קוראים, למשל ברמת גן פתח קושי את הג'אז בברכת שחיינו בקהל מתמרגים שמחה, או ידיעה כגון זו משרד דתות שהולך לפיד מקודש מכאן לאמריקה כי לא היינו מן דת קתולית. ודרך אגב הייתי רוצה לדעת חברים המסורתיים אומרים לו די בכל כוחם לגמרי שנעשה בפינה הזו של חיינו, אני לא יודע להסביר בדיוק על מה הוא מתכוון פה, וזה בסוגריים אולי זה יובן מהמשך הפסקה. אין כאן התנסות, יש כאן דרישה שנדרשנו בשאלה קיימת יום יום כולם אנו מעלים אחריה ובאיזה מידה. זה דבר הבחירה. הבחירה היא שיש לנו תפקיד, והשאלה הכי רצינית בעניין הזה זה אם אנחנו ממלאים או לא. טוב, להיות אור גויים למשל, לא, תכף בואו נראה. ובעניין אתה מדבר בין אלה ש בשם המתנסים או אלה שמתנסים עליהם, באיזה צד אתה נמצא? אני חושב שכל אדם שמתנסים עליו מרגיש שזה דבר, מה?
רגשות של אנשים.
אנחנו עכשיו נמשיך באותו מאבק בין הביטול שלך של התחושות והרגשות. תראה, אתה צודק קדחת, אבל נניח שאתה צודק, כן, נניח שאתה צודק, אתה צפוי להרבה עוגמת נפש, כי מעט מאוד אנשים יצדיקו אותך. זאת אומרת, מה שאני מתכוון לומר, ולא בגלל, ואז באמת תתנסה, כי אתה תגיד, אני היחידי החכם המבין שיודע להבחין בין הבנה לבין השאר. עכשיו, אני נחזור לעניין עצמו, וזה כי מה שאמרתי עכשיו זה לא טענה רצינית, זה סך הכל לבין. אני חושב התחושה הזאת, שאדם מתנסה ללא כיסוי, ושבעצם ההתנסות הזאת ללא כיסוי מרוקנת בעצם את כל המערכת היחסים, ובעצם מטעה ומבלבלת, היא הבעייתית. זאת אומרת, נכון שאתה תמיד יכול להגיד מה לעשות, אתה הוא תא, אבל אם הוא נמצא בעבר שהנשמה תלויה בו, אז אי אפשר לוותר עליו. ואי אפשר למנוע ממנו חמצן, כי זה סכנת נפשות, ואם הוא נמצא בעדר שאלת שמה תלויה בו, אז אם הוא לא יקבל חמצן, לא יקרה, כלומר, הוא ימות, אבל לא יקרה שום דבר, האדם לא ימות בגלל זה. אתה יכול להגיד שאין בכך שהתא של הלב מתנשא על התא של הציפורן משום התנשאות. אתה יכול להגיד את הדבר הזה. אבל בבני אדם הדבר הזה קצת אחרת. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה חושב שיש לך זכויות יתר, או... אז זה מה שאומר פה. האמת היא שאנחנו לא מתחילים בזכויות יתר. קודם כל אנחנו מתחילים במה?
בחובות
יתר. ונכון שאנחנו יודעים שברמה אנחנו לא יכולים לתת, לדחוף את עצמנו לעבר זכויות יתר, בלי שאנחנו עמדנו בחובות היתר.
באופן קטגורי מכיוון בעיה הזאת, בעיה ברגע שצריך לסווג אותה לתוך בעיות פסיכולוגיות.
אני לא חושב שזה רק בפסיכולוגיות, אני חושב שזה בעיה לא רק של הרגשה, אלא באמת של עמדה. אם יש לך תורה שמולידה תסבוכות פסיכולוגיות מסוג זה, אז אתה אומר לעצמך, רק רגע, אני אעדיף תורה שלא תיתן את הדבר. עכשיו אני אומר שהאדם עצמו, אני ניסיתי פעם קודמת להגיד לכם, התפיסה שאני קודם כל אומר, שבאמת נכון, אני, אם מבודדים את הפרספקטיבה של התא מצד עצמו, אז אמרתי לכם, תא אחד לא יכול להגיד שהוא עדיף על תא אחר. אני לא יכול בקלות להגיד שאני עדיף על ברק או על מישהו אחר. אני לא יכול להרגיש את זה. אבל אני יכול עדיין להעמיד קייס שהעם היהודי הוא עם שהוא הוא פשוט אי אפשר, איך אומר פה, אי אפשר למדוד אותו בקטגוריות של העמים האחרים. העם היהודי כעם יהודי כעם, ממילא זה גם קצת משפיע עליי כנראה באיזשהו אופן, זה ממש מוזר לי להגיש, אבל זה נכון, ודאי זה נכון שאני שייך לדבר הזה. העם היהודי הוא פנומן, הוא משהו יוצא דופן, שאי אפשר להכיל אליו את הקטגוריות, את החוקים ואת הכללים של עמים אחרים. אי אפשר. זה לא עובד. בשום צורה שהיא זה לא עובד. אז לכן, אנחנו אוחזים פה את החבל ואומרים שברמה הלאומית אפשר להצדיק את זה, ברמה הפרטית... קשה הרבה יותר ואולי בלתי אפשרי אפילו, אלא מה שבסופו של דבר אנחנו באמת לא אומרים את זה ברמה האישית, אלא אומרים את זה קודם כל ברמה הלאומית. ואז אני אגיד יותר מזה, וככל שאדם הוא יותר ספוג בלאומיות הזאת, או ספק בזהות הלאומית הזו, אז באמת זה אולי גם מצדיק את הרמה האישית שלו. אבל בואו תראו גישה רגע, קצת שונה.
זה לא יקשור דבר בנושא הזאת, ולהגיד לו הלאומיות שלי יותר טובה והחובות שלי יותר גדולות והתפקיד שלי יותר חשוב, ולהגיד לו אני אישית יותר טוב.
אני חושב שלבוא ולהגיד, זה בדיוק העניין. הנקודה המרכזית היא שעמים האחרים הם לא תואמים את הטענה הזו. העמים האחרים לא תואמים שהם בידי השם. הם לא תואמים את זה. הם לא תואמים שיש להם ייעוד מטאפיזי. הם לא, האמריקאים תואמים שיש להם אחריות לעולם. אז מה הם אומרים? כל מיני דיבורים מהסוג הזה. ומבישים חשיבות לתרבות שלהם וכולי וכולי. אבל לא אומרים שיש להם תפקיד מטאפיזי. העם היחידי שטוען את הטענה הזו, והוא גם ממלא, כבר אם שאתה טוען את זה, אתה צריך להיות באיזשהו מקום מוכן להתמודד עם היכולת שלך לממש או לא לממש את זה. העם היחידי שטוען טענה מטאפיזית באיך הספקיות שלו, זה העם היהודי. אין עמים אחרים שטוענים את זה.
המוסלמים והנוצרים.
הם לא עמים.
היפנים או...
היפנים
כן
טוענים. גם לא כל העם עשינו שהיהדות
היא... מה? אבל אנחנו שואלים מה היא חושבת על עצמה.
לא, לא כל
היהודים
אפילו
להסכים שאלתי. בסדר, אבל אני שאלתי מה היהדות חושבת על עצמה. התפיסת העולם היהודית, התפיסה העצמית של העם היהודי את עצמו היא כן כזו, כן כעד.
כל היהודים, הרשב יסכים.
ודאי.
יסכים איתך שאנחנו
עם? בוודאי.
היהדות
יודעת,
לא?
לא. עכשיו כשאתה בא לרשב, אתה פשוט נפלת ישר לבור. אתה ממש פספסת, תסתכל ולא מעט מקומות. אתה רוצה שאני אחפש לך את המקומות האלה בפירושו לתורה? הרשע ריש היה לאומי פאר אקסלנס ממש. איפה זה כתוב? יש למישהו פרויקט השוט פה? טוב, אני אשלח אותך אחר כך לכמה וכמה מקומות. הרשע ריש ממש, אתה...
אני דווקא, אוקיי, יכול להיות.
מה יכול להיות? מה יכול להיות? לא יכול להיות אחרת. התפיסה של הרשע ריש הייתה, תסתכל פרשת בו, החודש הזה לכם. הוא מדבר על איך בונים אומה, והמטרה של עם ישראל לחיות את התורה כאומה ולא כיחידים. המון המון מקומות זה מלא אצל הרשע ריש, המון מקומות. אלא
אוקיי, אז לא עכשיו,
אז מה?
אין אף הוגה יהודי שיגיד שהיהדות היא דת.
כן, מנדלסון, אבל לא מנדלסון עצמו, זה בדיוק הרפורמים, זה בדיוק העניין של הרפורמים הקדמונים, כן, הוגים יהודים. החרדים גם מסכימים שאנחנו לאום, רק שהם אומרים שהמרכיב הלאומי יתממש בחיינו הממשיים בשעת חירום כשיבוא משיח במהרה בימינו, אמן. זה מה שלחרדים יש רצון לא לממש או לא להפעיל את היסוד הלאומי עד בוא המשיח. זה העמדה הלא מוצרת שלהם. אבל ברור שהם לאומיים, ברור שהם אומרים בחר בנו מכל עמים כל מוקים. לא שמעת עליה לתורה בפולמית משהו? ברור. בואו נקרא את זה עד הסוף במחילה, כי יש לנו 12 וחצי 13 דקות ויש לכם בטח שאלות על מה שעוד יהיה כתוב פה. ובעניין גוי קדוש, דוקטור שכטר הוא היה יהודי מעניין בפני עצמו, גם כן אוטודידק כזה יהודי מעצמי, דוקטור שכטר, יוסף שכטר, יש לו מיליון תלמידי, אוצר התלמוד. הוא היה לו ביוטפת, היה לו קהילה של השכטריסטים, שאנשים שישו. טוב, אחר כך דוקטור שכטר העיר כאן שלא הייתי צריך לדבר על כך, על גוי קדוש, וכאן דיברו חברים על צורך להדגיש את המשותף בינינו לבין כל אדם. בסדר? כמוני כזה. אבל איני רואה שוב דרך אחרת להביא לתרכי היהדות ולא להזכיר את העניין המרכזי הזה. זאת אומרת, הוא עצמו, אמרתי לכם, ליברל גדול, הומניסט גדול, פתוח מאוד, ואומר אני לא יכול להבין את היהדות בלי מה נוציא את זה אחוז. כן, ותשימו לב מה כתוב פה למעלה, הכותרת זה גוי קדוש מהותה של אמונות ישראל. זאת אומרת, אי אפשר להתחמק מזה. עכשיו הוא צריך להסביר, אז בואו תראו את ההסבר שלו. אז אי אפשר, איני רואה דרך אחרי להבין את ערכי היהדות בלא להזכיר את העניין המרכזי, שהרי וכאן אחאי בוודאי לחברים שדברים אחרים קרובים לי, וזה העמדה שלו. אין דת ישראל בעיניי הדת האמיתית היחידה, כתופעה היסטורית הנצרות כולה והאסלאם כולו הם בעיניי לא פחות קדושים מאמונת ישראל. זו הייתה התפיסה שלו. תמשיך לקרוא. ואם אני רואה תופעה כזו כמו הכהנים הפועלים בפריס הולכים בשנים האחרונות אל העם ונעשים פועלים בבית החרושת כדי לקדש שם את דתם ולהיד עליה בתוך הפרולטריון, כלומר בתוך העובדים, הרי רואה לפני תופעה של ואי ואתה מתגשמת בתוכנו. הדבר המרתק שאותם פועלים כהנים, כהני דת נוצרים שעבדו בתוך הזה, מי שהייתה אחת המנהיגות שלהם הייתה סימונה וייל, הוא כתב עליה שהייתה יהודיה משומדת באמת, ואין מה לעשות. אבל כשקוראים את היומנים שלה אומרים איזה פספוס הבחורה הזאת הייתה, כי היא לא יודעת שהיא כותבת רעיונות חסידיים קלאסיים, אחד ספר מרתק הספרים שלה, אבל היא הייתה באמת אנטישמית ממש. אבל הוא עצמו כותב עליה כמה מאמרים אחר כך בהמשך, בהמשך השנים, כותב דברים יפהפיים יש בספרים שלה, אבל פעם אחרת אולי אפשר להביא משהו. איני גורס איפה שלנו האמת ולאחרים אין האמת, זה לא. ובכל זאת מה רוצה להגיד שגוי קדוש זה מה? עכשיו תשימו לב מה, אז מה ההבדל? אלא שדרכם היא אחרת. הוא אומר שיש הבדל, ולכן שאלת למה זה לא פוגע בברק, למה? כי דרכו אחרת. מה?
אין אמת אחת.
לא, אז לא, יש דרך אחרת להכניס את הרוחניות לעולם, את הקדושה לעולם. אצלהם שם יש דת ויש עם, שם יש הפרדה בין הדת לבין העם. העם הוא לא דתי, יש קודש ויש חול. הקודש שייך לעם, לדת, החול שייך למה? לעם. זה הפרדת הדת ממדינה שקיימת בעולם הנוצרי, היא לקיסר אשר לקיסר ולאל אשר לאל. מהפרדה הכנסייה והמדינה, שתי רשויות נפרדות. העולם הדתי מתמקד בחיים האישיים של כל אחד ואחד, הוא מתנחל בלבבות הפרטיים. אדם מבטא את זיקתו לאל ברמה האישית הפרטית שלו, זה לא עניין לאומי. אם אתה צרפתי או הולנדי או גרמני, אם אתה יכול ללכת לכנסייה, לכנסייה שלך בכל אחת מהמדינות הללו, זה לא קשור לזהות הלאומית שלך, זה קשור למי אתה, לזהות הפרטית האישית הראשונית שלך. ואז יש קודש ויש חול, ואדם נכנס מן החול אל הקודש, אדם מתחיל את החיים שלו בחול, ואם הוא רוצה להתקדש, מתקדש ברמה האישית. עלה צרפתי הוא, והוא נכנס אל הדת הקתולית, שם יש מחוז קדוש המבקש להתרחב ולהתפשט. המחוז של הקדושה רוצה להתרחב, להיות יותר. אבל אינו מזדהה עם החיים האחרים החילוניים, החיים החילוניים עצמם לא מתקדשים. ואנו הלכנו בדרך אחרת. אצלנו זה לא קודש וחול. אנו רצינו או צובנו להיות מה? גוי קדוש. מה זה להיות גוי קדוש? זאת אומרת שרצינו או צובנו להיות עדים למציאותו של אותו הממד שקראתי בצדק, לא בצדק, טרנסנטי. כלומר, אנחנו רוצים להנחיח בחיים שלנו, אבל לא בחיים האישיים, לא רק בדת האישית, אלא בחיים שלנו כמה? כעם. רצינו להיות עדים בחיינו. עכשיו תשימו לב משפט יפהפה, לא בבית הכנסת ולא בהלכת תפילין ולא בתלית ובתקסים דתיים, אלה הם רק אמצעים בשבילנו, אמצעים של אוסף כוחות, זה מגייס אותנו. אבל השאלה אם אנחנו גוי קדוש לא תוכרע בבית הכנסת אלא בכנסת. זה משפט יפהפה. בחיינו היומיומיים, בית החרושת, בשוק, ביחס בין אדם לחברו, וכך דומני יש לראות דת ישראל, אמונת ישראל בבחינת תופעה יחידה במינה, כי היא מראש אומרת שהיא רוצה לעשות משהו אחר מאשר אומות העולם אומרים. ואומר, כיוון שזה התייחסות אחרת, השאיפות, הטריטוריה שבה הדת צריכה לבוא לידי ביטוי הם אחרת, אז ממילא האורגן של זה, מה שמבטא את זה, מה שנותן כוח לזה, מה שמאפשר את זה, זה הקיום הלאומי. לכן אי אפשר לוותר על הלאומיות, ואי אפשר לוותר על הרצף הלאומי לאורך הדורות. ולכן זה המשפט היפה הזה, לא בבית הכנסת אלא בכנסת. אז נכון שהרב קוק עצמו העיר כבר שנות הגלות, האופי של העולם היהודי נהיה יותר ויותר דומה לדתות אחרות מאשר לתורה המקורית שלנו, שהיא באמת גוי קדוש במובן שהוא מדבר על זה. הרב קוק כותב, בואו נראה עוד טיפה, ואז אמרו חברים שאנו מחזיקים באמונה ורואים במרכז הכל, כאילו שתתים את תשומת לב היישוב. אמרתי לכם, זה בשנת 1944 הדבר הזה. העם המדינה מדברים חשובים בשאלות החברתיות, הפוליטיות, הכלכליות שחיים, ולא היא. דווקא על ידי כך שאנו תופסים את עם ישראל כמו שאנו תופסים אותו, דווקא על ידי כך שהאלוקים משתקף באנושי ביותר, דווקא על ידי כך שאנו מסיתים את תשומת הלב לשאלות החשובות שצדק, בצדק גם הדגישו לחברים כאן. אז אלא הייתי אומר להם, אתם חברים מדגישים בצד לצורך בסיסי גרוני של היסוד הכלכלי המטריאלי שחיינו, אתם קוראים אותנו אל העובדות, ואנו אומרים לכם, העובדות שלכם הן עובדות, אבל לא העובדות היחידות. אתכם רואים שהעולם האלוקי הוא חלק של העולם הזה ושהוא פועל בו, ואם אתם חפצים ראיות לכל חברי העבודה של הפסיכואנטיקאים, ותראו מה נעשה לאדם בחיינו כשהוא מזניח את אותו הממד העליון שבחיים. ובכן, אין המושג גוי קדוש התנסות והתפארות, הוא מציין התחייבות גדולה, והוא מהותה של אמונת ישראל, כי זה מה שמפריד אותה ומאפיין אותה ומה שמבדל אותה מהדתות האחרות. אין לנו יכולים להבין הבנה נכונה ואמיתית אותם ערכים שלהם היה הכינוס הזה מוקדש, ולחשוב עוד הפעם המושג היסודי הזה שאין בו שום דנות, לא שאני דורש, אלא הוא אותו המושג של גוי קדוש, שבעצם הוא המפתח להבנת האופי של העולם היהודי ושל הקיום הלאומי של עם ישראל. זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה שמדגישה את המחויבות לבטא או להפסיק או לכונן בתוך החיים הלאומיים את העולם הרוחני. דרך אגב, מי שכתב על זה באמת הרבה, לא דרך אגב, זה הרב קוק. הרב קוק כותב במפורש שמה שמייחד, מה שהוביל להופעת עם ישראל, זה אחת הפסקאות הכי חשובות במאמר שנקרא מהלך האידאות בישראל. אתם מכירים? לא מכירים, ראיתם את הסרט. לא, בספר אורות יש בין היתר יש את המאמר הזה שנקרא במהלך הידי ובסראל. הפסקה השנייה ב' היא עוסקת בנקודה הזו, שבעצם המגמה של ועשך לגוי גדול, מה שנאמר לאברהם ועשך לגוי גדול, מחתחיל אברהם אבינו נועד להיות מישהו שיוליד, הוא נהיה מיועד היה להיות אבינו, כן? ויצחק אבינו ויעקב אבינו, אבינו אבים של מי? אביהם של עם ישראל, שעם ישראל עם נולד. העם הזה מלכתחילה היה הוא היה במת החשיבה ועשך לגוי גדול. גוי גדול זה לא איזשהו דת, אלא באמת לאום. ודווקא הרב הירש מאוד מאוד מלא מזה, שהוא מדגיש את העניין הזה שבחירתו של אברהם היא לא להיות דוגמה אישית בחיים הפרטיים שלו, שזה הוא גם כן עשה, אין ספק שהוא עשה בהצלחה ניכרת, אבל גם, או בעיקר, להיות לכונן. ולכן הרמב"ן אומר שזה בדיוק היה ההבדל בין יעקב אבינו לאברהם אבינו. כי אצל יעקב, אף על פי שיש מסורת משפחתית לקרוא בשם השם ולהפיץ וכו' וכו', יעקב נמנע מכל הדברים האלה. אתם יודעים שאין, לא מופיע בשום מקום שיעקב קורא בשם השם. ומסביר הרמב"ן שבאמת המהלך של הופעת הדברים משתנה. הרמב"ן אומר את זה בתחילת פרשת לך לך, שמהרגע שהיו 12 השבטים, היו כל שבטי ישראל 12, ברגע שמתכוננת הגרעין או נבנה הגרעין הראשוני של עם ישראל שהוא 12 השבטים, אז בעצם המהלך משתנה. זה לא מצב שבו אברהם אבינו כיחיד מראה איך יחידים יכולים לחיות בזיקה לרוחני ולטרנסנדנטי, לקדוש, לשם, אלא מכאן ואילך בעצם מה שקורה שאנחנו מתחילים להיות מה? אומר הרמב"ן, ונתגלתה האמונה בהם ועל ידם. זאת אומרת, מכאן ואילך הדרך שבה שם השם מתקדש בעולם זה דרך קיומו של עם ישראל, ומתוך עם ישראל לאומות העולם. כלומר, המגמה והמהלך הוא שקודם כל עם ישראל יחיה חיים לאומיים לאור ההדרכה האלוקית, ומתוך כך יפוצו מעיונותיו חוצה לכל העולם כולו. זאת אומרת, יש פה איזה מהלך שלם שזה המגמה שלו. מה שאנחנו מרוויחים מהדברים של ברמן פה זה האמירה הבוטחת שלו, שהטיעון הזה הוא טיעון תקף, כי באמת כשבוחנים מה עושים במות העולם, הם לא רוצים את הדבר הזה, הם לא עושים את הדבר הזה, הם עושים משהו אחר. ולכן כשאתה אומר אנחנו עם גוי קדוש, אתה בעצם אומר אנחנו עם שקיבל לעצמו את המשימה שאתם בעצם בכלל גם לא מעוניינים בה, אתם מעוניינים בדברים אחרים. אז כל זמן שאתה בא ואומר המשימה הזאת נותנת לי עדיפות בתור לרוח הקודש, אז הוא אומר אף אחד לא יקפוץ עליך. אם אתה אומר שהדבר הזה נותן לך עדיפות בתור להישגים אחרים, לנפט או לכל מיני הישגים אחרים, או בתור לבורסה או בתור לכל מיני דברים אחרים, אז פה כבר יגידו לך שזה לא בסדר. אבל כבר שאתה אומר זה היחידים שנרשמו לתחרות רוח הקודש הלאומית, אין עם אחר בעולם שבעצם נרשם לתחרות הזו, כי הם הולכים בדרך אחרת. טוב, משבוע הבא נלמד קצת ספר כוזרי, בסדר? זה עסקנו עם ה... טוב, אם אתם רוצים תשמרו את זה, אם אתם לא רוצים תחזירו.
תודה רבה.
אבל תזכרו שזה יוכרע בכנסת.